כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המידות של האדם והאמון של האדם בעצמו. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, אביגיל בת יעל, לעילוי נשמת ברטה בת תאוס, דניאלי בת אליהו מרדכי ופלורה בת אהרון. הגמרא במסכת סוטה בדף למד ה' מספרת. האומה שמע את דברי המרגלים, אותם מרגלים שהם באו ודיברו על מה שיושבי ארץ כנען יכולים לעשות לדור המדבר. האומה שומעת את דברי המרגלים ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה הוא. וטל מורח בלב העם. הם חשבו שהם לא יצליחו לכבוש את ארץ ישראל. ואומות העולם שבארץ ישלטו עליהם. אומרת הגמרא, מסכת סוטה, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבא משמו של רבי יוחנן. אותו יום שבו שבו המרגלים מארץ ישראל היה חטא בחודש אב. הלילה שבו העם בכה תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, הם בכו בלילה בחיית חינם. על מה? על שום דבר. אני אקבע את הלילה בחייה לדורות, שהזמן הזה יצר לישראל. זה הזמן שבו גזר הקדוש ברוך הוא ששני בתי המקדש יחרבו בתשעה באב ויגלו ישראל בין האומות. מדהים! מתוך 365 ימים בשנה, שלוש פעמים באותו תשעה באב קורה מאורע קיצוני כל כך. פעם אחת בחייה לחינם של אנשי דור המדבר, בחייה שנייה, מקדש ראשון, בחייה שלישית, חורבן בית שני, והכל התחיל מהבחייה לחינם הראשונה, ואנחנו שואלים את עצמנו איך קרה שכל העם נתן את קולו בבכים. במדרש ילקוט שמעוני ישנה אריכות בדברים. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר, כיוון שבאו מטור הארץ, עמדו פיזרו עצמם בכל שבטי ישראל, כל אחד ואחד בתוך שבטו, ומתנפל לתוך כל זווית של ביתו, ובניו, ובנותיו, באים עליו, היו אומרים לו, מה לך? מה קרה? ובעוד שהוא עושה את עצמו, נופל לפניהם, אומר להם, אוי לי עליכם, אוי לי עליכם, בניי ובנותיי וקלותיי. האח, האמוריים עתידים לתעתע בכם, איך הם ישלטו בכם, מי יוכל לראות פני אחד מהם, מיד כולם גויים בבחייה, בניהם, בנותיהם, קלותיהם. עד שהיו השכנים והשכנות שומעים את הדבר, אף הן היו בוכות. עד שהייתה משפחה, למשפחה משמעת את השמועה. עד שהיה כל השבט בוכה, וכך שבט התחבר לשבט. עד שכולם נתנו בכי אחד גדול. באותו לילה הסתגרו כל האנשים באוהלים שלהם ובחו בכי תמרורים ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מדובר על דור המדבר, דור דעה. הם ראו בכמה ימים מה שלא הספיקו לראות דורות על גבי דורות. הם חוו את הנוראות שבצרות ואת המופלאים שבניסים. כל הניסים במצרים, על הים, מעמד הר סיני, האם לא האמינו בכוחו של הקדוש ברוך הוא? אומר הספורנו, באותו לילה, בו הם הסתגרו באוהלים, בחו בכי מר של תשובה על העבודה הזרה שעבדו במצרים. הם אמרו, אפשר רוצה השם למרק אותנו, לייסר אותנו על אותן שנים נוראות שבהן עבדנו עבודת אלילים, ולכן בכוחו לעשות הכל, ודאי. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא וטרן, וכל אומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאב. ולכן הם הסתגרו באוהל, הם בחו בכי של תשובה על העבודה הזרה שעבדו במצרים. האם הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו למרק אותנו, לייסר אותנו? ודאי. היות שעבדנו עבודת אלילים במצרים, והקדוש ברוך הוא יניח להם הוראים לפגוע בנו. למה? התשובה היא פשוטה. בגלל שהוא רוצה לייסר אותנו, כי איסורים מחפרים. ודאי שהכל לטובה. כך אומר הספורנום. שואל הרב דסלר, בכי כזה? בכי של תשובה תאורה להתנהגות שלילית מעבר? למה נחרט אותו לילה? באמרה נורא כל כך. הם בחו בחייה של חינם? אני אקבע להם בחייה של דורות? הם בחו. ודאי. שבו בתשובה. איפה הבעיה? אומר הרב דסלר מכתב מליהו חלק בית רעיון נהדר. הם בחו בחי של תשובה. אבל כל דמעה הייתה מחולקת לשניים. שני חלקים בכל דמעה. חלק אחד היה דמעה של תשובה. בכי של תשובה. בראש שלהם עברה המחשבה. עשינו עבירות חמורות כאלה במצרים. הקדוש ברוך הוא ייסר אותנו. אוי אוי אוי, בכי של תשובה. יחד עם זאת, כל דמעה ודמעה היה בעוד בכי. בכי של חינם. היה בבכי ערבוב של שתי תחושות. הם באמת בחו בכי של תשובה, אבל בחלק נוסף של כל דמעה היה כל נסתר של בכי נוסף. התגנב גם חשש קל של חוסר ביטחון בהבטחת השם. אולי באמת אין לנו אפשרות לנצח את הבריונים האלה. הקדוש ברוך הוא תובע מעם סגולה שיהיו עם שלו בכל ליבם ובכל נפשם, ויאמינו בו לכל אורך הדרך. ומצד אחד בחו בכי של תשובה, אבל היה שם כוח נסתר שלעיניהם אולי גם לא היה כל כך גלוי. חזל בעומק בינתם ידעו לומר שהיה כאן שני דברים. גם בכי על התשובה, כמו שאומר הספורנו, אבל גם בכי של חשש, בכייה של חינם. היה גם וגם, ועם ישראל אמור להיות אמון על אין ייאוש. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא מוציא אותו החוצה ואומר לו, הבט נא השמיים הוא ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם? והוא אומר לו, כה, יהיה זריך, אמרו חזל, נמשלו ישראל הכוכבים. למה? אומר השפת אמת, הכוכבים, לפי ראות העיניים בעולם הזה נראים קטנים, בקושי אפשר לראות אותם, אבל הגודל האמיתי שלהם הוא אדיר. אם אתה רואה אותם קטנים, זה לא בגלל שהם קטנים, אלא זה בגלל שאתה לא רואה עם המשקפיים הנכונות, אתה לא קרוב. כך עם ישראל, כך כל יהודי, הוא נראה לך קטן, כי אתה לא יודע להסתכל, כי אתה לא מסתכל בטלסקופ, אתה לא מסתכל במשקפיים הנכונות, לא מספיק קרובים לעולם הרוחניות, לכן נדמים בני ישראל כקטנים, אבל לכן אם שלו ישראל הכוכבים, כל אחד הוא כוכב גדול, גם אם הוא נראה יהודי פשוט. יש זמנים של משברים, יש זמנים שנראה שאין אור בקצה המנהרה. כך היה אצל עם ישראל. הם הולכים לבדוק את הארץ ואומרים, אין סיכוי לכבוש את הארץ, מה נעשה? איך נתמודד? אין עתיד, אין אפשרות להתקדם הלאה בחיים, מה עושים מהמקום הזה? אומר רבינו יונה בשערי תשובה, ויש על הבוטח בהשם להאמין שהחושך סיבת האורם. אדם שבוטח בריבונו של עולם, הוא בוטח בפרנסה, בבריאות, בשגרת החיים, בשלום בית, בעזרה בחינוך הילדים, הוא בוטח בריבונו של עולם. אומר שערי תשובה רבינו יונה, יש על הבוטח בהשם. להאמין כי החושך סיבת האורה. כי ישב בחושך השם אור לי. כל העתיד של האדם בנוי על בסיס העבר שלו. היו כישלונות, היו חטאים רחמנא ליצלן, היו נפילות, היו אי הצלחות. יבוא היום, אם תתמיד, באמונה, בביטחון, בתורה ובמצוות, שתראה שהחושך הוא סיבת האורם. כמו שאומר הנביא מיכה, כי ישב בחושך, השם אור לי, כי נפלתי, קמתי, אם לא נפלתי, לא קמתי, אם לא ישבתי בחושך, לא היה אור לי. האדם מתוסכל, האדם מאוכזב, משבר, עוד משבר, קושי, עוד קושי, הוא לא רואה אור בקצה המנהרה. הוא אומר, אם אתמול היה חשוך, גם מחר יהיה חשוך. נכון, אתמול היה חשוך. אבל למה אתמול היה חשוך? כי זה כפתור התאורה שעליו לוחצים בשביל שמחר יהיה אור. היום, בגלל שהיום אני בחושך, אני חושב שאתמול היה חושך. אבל מחר, כשהאור יאיר, אני אבין שגם אתמול זה היה אור. היו כל מיני זמנים של משברים, של תסכולים. אדם פיתור אותו מהעבודה, אדם איבד מעמד, אדם איבד קשר עם פלוני עם אלמוני. יבוא יום והוא יראה שכל מה שנראה בעיניו חושך היה רק הכפתור להדליק את האור הגדול. איך לוחצים על הכפתור הזה? איך לוחצים על הכפתור להדליק את החושך? האמונה. ואז תראה שאז ייבקע כשחר אורך. כך האדם צריך לצפות לאור והאמונה תסייע לו. אומר בעל הקדושת לוי, אברהם אבינו יצא למלחמה. עם מה הוא יצא? עם 18,300 חניכיו, ילידי ביתו. למה דווקא 318? התשובה היא, זה גימטריה שיח. אברהם אבינו יצא עם שיח, עם הדיבור, עם התפילה לריבונו של עולם. האמונה הביאה אותו לדבר, לפנות, להתפלל לריבונו של עולם. כך כתב במסילת ישרים, צריך האדם לחשוב בעודו מתפלל, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל. וכמו שאמר התנא והגמרא מסכת ברכות, כשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל. שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא עמו ונותן עמו. אף על פי שאין עינו של אדם רואהו. אומר המסילת ישרים, מישהו בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שומע, מאזין, והכל כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו הקדוש ברוך הוא שומע ומקשיב. אפשר להתפעל לריבונו של עולם, להתפלל תפילה שמגיעה עם מקום של אמונה, שנראה שהחושך יהפוך לאור, כי יהודי לא אמור להתייאש. כתב הרב הקדוש רב צדוק הכהן מלובלין, יהודי לא אמור להתייאש שום דבר, לא בענייני גוף ולא בענייני נפש. בענייני גוף, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, שלא ימנע עצמו מהתפילה, מהרחמים. וגם בענייני נפש, כמו שהוא כותב בצדקת הצדיק, שבדרכי הטבע, הגשמיות, הקדוש ברוך הוא מתנהג ללא ניסים, אבל ברוחניות, הקדוש ברוך הוא כן מתנהג בניסים. גם במה שקשור את דרכי הטבע, כשאדם במסוכה בקושי זה או אחר, על ימנע עצמו מהרחמים, הישוע תגיע. אולי לא בדרכי ניסים, אבל היא תגיע בעזרת השם. בענייני נפש, אפשר לסמוך על הנס, כותב בעל צדקת הצדיק. רב צדוק הכהן מלובלין, כתוב בזוהר, שגם מה שאמרו שתשובה לא מועילה, זוהי תשובה ברמה נמוכה. אבל תשובה שבה אדם מתמסר לגמרי לריבונו של עולם. תשובה מעולה, כמו שמביא בעל התניא באיגרת התשובה, יוכל לכפר על עבירות שכתוב שאין עליהם תשובה. עם ישראל, מתי הוא נולד? אברהם ושרה זקנים. מי האמין שלאברהם עוד יהיו ילדים? אבל זה מה שקרה. אחרי הבטחת המלאך, ושרה צדקת ידה והאמינה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, בכל זאת, עדיין היה קשה להאמין, הרי היא זקנה, אברהם זקן. אם הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו ילדים, יכל להיות לפני כן. הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לחינם. אז אם הקדוש ברוך הוא יכל להביא ילד הרבה לפני, אז היה מביא ילד לפני. למה עכשיו להביא ילדים בגיל מבוגר כל כך? אבל זו הייתה המטרה, שבדיוק אחרי שתהיה תחושה של כמעט ייאוש גמור, אז יוולד יצחק, שנדע שמהקדוש ברוך לא ייפלא שום דבר, והקדוש ברוך הוא מעל הייאוש שיש לאדם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הבט נא השמיימה, תספור את הכוכבים. האם מישהו יכול לספור את הכוכבים? אומר הגאון הקדוש רב מאיר שפירא מלובלין, אי אפשר לספור את הכוכבים בכל זאת. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל, לא עליך המלאכה לגמור. את גמר המלאכה יעשה הקדוש ברוך הוא, אבל אתה, היא אתה רשאי לבטל ממנה. הבא להתאר, מסייעין בידו. הקדוש ברוך הוא יעזור ויסייע לאדם להגיע למקום שהוא אפילו לא האמין שהוא יכול להגיע לשם. לכן לא יתייאש האדם מלהתחיל לעסוק בתורה, במצוות, למרות שהוא אומר לעצמו, מה הסיכוי שלי להגיע להישגים רוחניים? הרמח"ל בדרך עץ חיים העריך בדבר החיוב שמוטל על כל אחד לדעת את כל חלקי התורה, גם את חוכמת האמת. בשולחן ערוך הרב, הלכות תלמוד תורה פרק א', כתב שהאב חייב ללמד את בנו, או למצוא מלמד שילמדנו כל התורה כולה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עוד הוא כותב, אמרו חכמי האמת, כמו הרמח"ל, כל נפש צריכה לתיקונה לעסוק פשט, רמז, דרוש, סוד, כל נשמה, לפי מה שהיא יכולה להשיג. עוד הוא כותב שם, מי שנתעצל ולא השיג, וידע רק מעט ולא הרבה, צריך לבוא בגלגול עד שישיג, וידע כל מה שנשמתו צריכה להשיג מידיעת התורה. והגאון מבילנה אומר, שישנו אותו מלאך שמלמד את העובר בבטן אמו את כל התורה כולה, ואת התורה הזו הוא צריך להשיג במהלך החיים שלו. וכך הוא כתב שכאשר האדם נפטר מן העולם רחמנא ליצלן, שלושה מלאכים מגיעים, ואחד מהם הוא אותו מלאך שלימד אותו תורה כשאותו עובר היה בבטן אמו, וכעת הוא נפטר מן העולם לבדוק אם הוא השלים את מה שהיה צריך להשלים. לכן אמרו חכמים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. למה אשריו? שלא יצטרך לבוא בגלגול נוסף. אז האדם צריך להתחיל. אתה תתחיל, והקדוש ברוך הוא יעזור ויסייע. אומר הבעל שם טוב, התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית על עם ישראל בזמן קבלת התורה, וכל זה בשביל לגרום להם לקבל את התורה, בכפייה, לא רק ברצון. למה? אומר רבי ישראל בעל שם טוב, מכיוון ש... רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו. יש זמנים שנאמר, זה לא כדאי, זה לא יעיל, זה לא אפשרי, כבר אין לי סיכוי, מאוחר מדי, אין מוטיבציה, אין מרץ. תעשה את זה בכפייה. תתחיל, תפעל, אפילו שאתה לא רוצה, אפילו שאתה לא מאמין, אפילו שאתה לא רואה איפה זה יוביל אותך. לא עליך המלאכה לגמור. אבל כל זה בתנאי שהיא אתה רשאי להתבטל ממנה. אם אתה לא תתבטל מן המלאכה ותעשה למרות שנראה לך שאין סיכוי, תעשה. הקדוש ברוך הוא יעזור ויסייע לך לגמור את מה שאתה צריך לעשות בעולם הזה, ולכן יתחיל האדם עם פעולה קטנה. יתחיל, לאחר מכן הוא עוד יתרומם ויעלה עוד מדרגה ועוד מדרגה, ואז הוא יראה אופק חדש, כיוונים חדשים, הוא יהיה אדם חדש. כך אומר החתם סופר, התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, אחד הדברים שתעשה ושבית השוויו, תיקח שבי, אומר החתם סופר, התורה כנגד יצר הרע דיברה. ומה היא אמרה כנגד יצר הרע? האדם רוצה לנצח במלחמת היצר, כי תצא למלחמה מלחמת היצר, קח את היצר הרע בשבי. מה היצר הרע עושה? ליצר הרע ישנה תכונה מעניינת. היום אומר לאדם עשה כך, מחר אומר לאדם עשה כך, עד שהוא מביא את האדם אל פסגת ההצלחה מבחינתו, שאומר לו עבוד, עבודה זרה. כלומר, ההדרגתיות של היצר הרע מביאה אותו להצלחה הגבוהה ביותר שישנם, שהוא עובד עבודה זרה. כך יתחזק האדם בתורה ומצוות עוד קצת, עוד קצת, עד שיגיע לניצחון מוחלט, עד שיגיע למקומות רוחנים גבוהים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יאמין בעצמו, יאמין ביכולות שלו, לא אמון חד פעמי, לא אמון שהיום הוא מאמין בעצמו, מחר הוא מתוסכל ומאוכזב מעצמו, אלא אמון שמחזיק מעמד, אמון של האדם בעצמו ומהותי לחיים שלו. יש בני אדם שמחייכים אליהם, הם מרגישים שהם יכולים לכבוש את האברסט. כבר לא מחייכים אליהם, הם כבר לא רוצים לצאת מהמיטה, או יושבים רגע על רגע על הספה ומתארים כמה העולם הוא רע, שלילי, ואין סיכוי לצאת מהמקום הרע הזה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שלאדם יהיה אמון שלו בעצמו, כמו שאומר הגאון רב צדוק מלובלין, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. שצריך להאמין לא רק בריבונו של עולם, אלא גם ביכולת של האדם לחיות, לתפקד, להצליח, שאדם יאמין ביכולות שלו, וזה דבר מהותי. אומרת הגמרא במסכת חולין, לעולם יוכל אדם פחות עם מה שיש לו, אומר רש"י, פחות מגדי היכולת, ילבש ויתכסה במה שיש לו, אומר רש"י, לפי היכולת שלו שלא יתבייש, יכבל את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו, אומר רש"י, יותר מכפי היכולת, כי הם תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר, והיה העולם. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, רעיון נהדר, מופיע בשיחות מוסר מאמר כמה גדולים בעל הימנה. עצם זה שהמשפחה של האדם הזה מאמינה בו, זה מה שנותן לאדם את הכוח, את המוטיבציה לעשות יותר ויותר. הם סומכים עליו, ועיניהם תלויות בו, ולכן יכבדו אותו, ולכן יכבד אותם יותר ממה שיש לו. למה? כי מה שהוא חושב שיש לו זה רק על בסיס ידע מוטעה, הוא אומר לעצמו, היות שאתמול לא יכולתי לתת לבני ביתי יותר, כנראה גם היום אני לא אצליח וגם מחר לא אוכל לתת. כלומר, על בסיס העבר שלו הוא שופט כמה הוא יוכל לתת בעתיד שלו. אבל לא כך הם פני הדברים באמת. זה רק ההרגשה שלו. באמת יש לו הרבה יותר יכולות, אלא שהוא לא מאמין בהם, ולכן הוא לא חושף אותם. המפתח שהאדם יוכל להפיק מעצמו יותר, זה שהוא יאמין שיש לו יותר כוחות ממה שנדמה לו. ואחד מהדברים שיכולים לעזור לאדם, זה האמון של בני המשפחה בו. זה מחזק אותו, זה מאפשר לו לראות שהוא יכול יותר ממה שהיה נדמה לו. כך, האמון של האדם עוזר לאדם לפתח מעגל של אפשרויות רבות יותר שהוא לא היה ער אליהם. ואדם שמאמין לעצמו, הוא לא רק מאמין לעצמו, הוא גם מאמין לאחרים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבני האדם יהיו עם פנים עצובות, מתוסכלות. קרא לזה רבי ישראל מסלנט, בור ברשות הרבים. איפה הבור הזה? בפנים של האדם. ומצד שני, המלבין שיניים לחברו, הוא גדול עם משקה וחלב. הפרגון, התמיכה, העידוד, המילה הטובה. עצם זה שאדם מחייך לזולתו, זוהי מצווה. הוא מפרגן, הוא מעודד, הוא מחזק. כך אנחנו צריכים להיות. לא רק אנשים שמעודדים את עצמנו, גם כאלה שמעודדים את האנשים האחרים. החיים קצרים כל כך. לא רק 70-80 שנה, אלא כל כך הרבה זמן, 100 חיים, יושנים, אוכלים, עוסקים בצורכי הגוף. כמה זמן נשאר לאדם להיות ערכי ויעיל? אם את הזמן הזה האדם ימיר בתחושת רוע, תסכול, אכזבה, כמה ערכי הוא יוכל להיות? כמה שמח הוא יוכל להיות בחיים שלו? הלחצים, המתחים, התסכולים, שואבים. זה משכיח מהאדם את החלומות שלו, את השאיפות שלו, את החזון שלו, את המוטיבציה שלו. עד רב, זה פוגע בנפש. עוד רעל, עוד רעל, עוד רעל, רעל נפשי. ואם האדם לא יעשה שינוי, מיום ליום, המצב יהיה קשה יותר. האדם אומר לעצמו, נו באמת, זה רק מחשבות. אז הרגשתי קצת מתוסכל, אז הרגשתי קצת מאוכזב, אז יש לי מדי פעם פרשנות שלילית על העולם. מה כבר יקרה? מה, פגעתי במישהו? העלבתי מישהו? התשובה היא, ודאי שכן, העלבת את עצמך, פגעת בעצמך, לפחות, אם לא, שגם בהמשך, בגלל שהעלבת או פגעת בעצמך, גם תפגע באנשים אחרים. אבל בוא נתחיל איתך. אתה הרי אדם שבשבילך, אומר הקדוש ברוך הוא, היה כדאי לברוא את העולם. הקדוש ברוך הוא אומר שלכל אדם היה כדאי לברוא עולם ומלואו רק בשבילו. כך אני, אתה, אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך להסתכל. וכל פעם שאנחנו מתסכלים את עצמנו, אנחנו מאכזבים את עצמנו, אנחנו חושבים כמה העולם הוא רע, כמה מתסכל, כמה מאכזב, אנחנו יוצרים עוד חוויה, עוד חוויה, עוד חוויה. וכל חוויה היא יוצרת תפיסת עולם, כי החוויות של האדם יוצרות תפיסת עולם. חוויה שלילית יוצרת תפיסה, ראייה, משקפיים, משקפי נפש שאומרות העולם הוא מקום שלילי. עוד חוויה, עוד אמונה. עוד חוויה שהעולם הוא שלילי, כך אנחנו רואים את העולם. מחר מחרתיים שמישהו ינסה לעשות משהו למעננו שהוא טוב והוא חיובי, לא נפרגן, לא נעודד, לא נראה את זה בעין טובה. למה? יש בעיה במשקפיים שלנו. משקפי הנפש, משקפי הנפש, שרואות את העולם בגדול כמקום שלילי. מישהו נתן, מישהו פרגן, מישהו עזר, מישהו סייע, אנחנו כבר נהיה שלילים. נו, הוא עושה את זה לעצמו, הוא מנסה לשחות, הוא מנסה לנצל. כל אדם כבדהו, חשדהו, חשדהו וחשדהו. וככה האדם מייצר לעצמו כל מיני הסברים, רציונליזציה. הוא מצדיק את המצב, והוא אפילו בטוח שהוא חכם, הוא צודק והוא יעיל. כל דרך איש זך בעיניו, ישר בעיניו. האדם דרכו ישרה, אפילו זכה. לא רק שהיא ישרה, הוא אפילו הופך את זה לאידאל, זוהי דרך זכה בעיניו. כך אומר שלמה המלך, פעם אחת כל דרך איש ישר בעיניו, ופעם אחרת לא רק שהדרך ישרה בעיניו, כלומר נשמעת לא הגיונית, אלא אפילו היא זכה בעיניו, היא אידיאלית. וככה האדם מיום ליום חווה תסכול, אכזבה, לחץ, מתח, מצב רוח מדוכדך, מחשבות שליליות, עוד חוויה ועוד חוויה, עוד רעל ועוד רעל ועוד רעל. ואם האדם לא יעשה שינוי, מיום ליום המצב יהיה קשה יותר, ישפיע לרעה על האדם החושב ועל האחרים. כי אדם מתוסכל הוא לא תמיד יכול להיות אדם שמשמח את האנשים, בכל אופן לטווח ארוך. הוא יכול כל יום, שעה, שעתיים, שלוש, לשמח הרבה אנשים, אבל כל שאר השעות הוא מתוסכל ומתסכל את האנשים סביבו. אם לא נעצור את זה היום, זה יחמיר, כי באופן טבעי יש לאדם משיכה לתסכול, לעצבות, למרמור. האדם יסודו מאפר, והאפר מסמל את טבע העצבות, העצלות, המרמור. אם לא נלמד להיות מאושרים עם מה שיש, שזה אומר להפיק את המירב ממה שיש. לא מספיק לומר לאדם, סתכל לך, תהיה כוס מלאה בחיים ותהיה מאושר. מזה הרבה אנשים לא יהיו מאושרים. אולי זו תזכורת נחמדה וזה חשוב וטוב ואכן נכון. אבל בשביל שהאדם יהיה שמח עם חצי הכוס שיש לו, לא מספיק לומר לו, סתכל על חצי הכוס המלאה, אלא תשתה את זה, תראה שאפשר להפיק הרבה עם מה שיש. יש בני אדם שאומרים, אם אין לי 100% מה שאני רוצה, אז זה לא כדאי. האדם הזה לא יודע להיות מאושר עם מה שיש. להיות מאושר עם מה שיש זה לא לומר סתכל על חצי הכוס המלאה, אלא זה לשתות את חצי הכוס המלאה, שזה אומר להפיק את המרב עם מה שיש. כך האדם יכול להגיע למקום חדש. הזרעים של ההצלחה, הזרעים של העתיד החדש, איפה הם תמונים? ביכולת להיות שמח בחלקו ולהפיק את המרב ממה שיש לאדם בהווה. נהדר שיש לאדם חלומות, נהדר שיש לאדם שאיפות. הוא רוצה להתקדם לנוע קדימה, אבל חלום לא על חשבון ההווה. יש בני אדם שאומרים, אני חולם כשיהיה לי א' ב' ג' אני אהיה מאושר. הם לא שמים לב שמשלמים מחיר גבוה מאוד, מחיר החלומות. כי החלום אומר, כאשר יהיה אז אני אהיה מאושר, אבל היום לא. ובכך הם מקריבים את ההווה שלהם בשביל עתיד שספק יהיה, ספק לא יהיה. נהדר לחלום, אבל לא על חשבון ההווה. גם מההווה להפיק את המירב. העבר הוא כבר עבר. העבר עין. העתיד עדיין, הוא עדיין לא הגיע. יש רק את ההווה, וגם הוא כערף עין. אז להפיק ממנו את המירב. חשוב לחלום, חשוב לשאוף, לחלקל את צעדיו, איזו חכם, הרואה את הנולד. אבל יש בני אדם שכל כך חולמים, והם בעיקר מתמקדים בפער הגדול בין מי אני לבין מי אני יכול להיות. ואז האדם אומר לעצמו, זהו, אין סיכוי, מתי אני האדם איכותי יעיל וטוב? זה לא יהיה. חשוב לדעת ולזכור, אנחנו לא טעות. אנחנו לא בטעות איפה שאנחנו נמצאים. תסכול רב מדי על המצב הנוכחי מבטא את חוסר האמונה שלנו. שאנחנו בטעות איפה שאנחנו, בטעות הגעתי לחברה, לקהילה, לעבודה, לאנשים, למיקום, למקצוע, לשכונה, לבית, לארץ, לכל מקום. אין טעות. לא מספיק לומר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אלא להפנים. יש תוכנית אלוקית, ואנחנו מאמינים, ולא רק מאמינים, אלא כמו שומע הרב דסלר, המאמין נאמן. אנחנו מאמינים ונאמנים לאמונה, ולכן כשאנחנו בבוקר, בצהריים ובערב לא מתפקדים ברמה האידיאלית שלנו, לא נמצאים בחברה שרצינו להיות, לא נמצאים בעבודה שרצינו להיות, לא נמצאים במשפחה שרצינו להיות, לא נמצאים במצב הכלכלי שרצינו להיות, לא נמצאים במצב הרוחני שרצינו להיות, לא נמצאים במצב הבריאותי שרצינו להיות, לא נמצאים במצב המנטלי הרגשי שרצינו להיות. בכל אופן, נפיק את המירב ממה שיש עם מה שיש. אנחנו מרגישים הכל טעות. כל כך הרבה דברים לא מסתדרים בחיים שלי. האם הקדוש ברוך הוא חלילה התבלבל בין איוב לאויב? קוראים לי איוב, לא אויב. האדם לא אומר את זה בכל רם, אבל איפשהו בלב הוא מרגיש את זה. זה המבחן. זה הניסיון. אם והיה ותדע להפיק את המירב עם מה שיש, אם תאמין באמונה שלמה, דע לך, במצב שאתה נמצא כעת בחיים שלך, תפיק את המרב ממה שיש. יוסף נמצא בבית האסורים, הוא יכול להתלונן, לבכות, להתעצבן, לכעוס, על הרבה מאוד אנשים. אבל משהו אחד הוא עושה, הוא אומר, אני נמצא בבית האסורים, ואני אחפש לראות איך אני יכול להפיק את המרב ממה שיש. אז הוא מתעניין בשר האופים, בשר המשקים. חז"ל אומרים, שהוא היה ממלא ומרוקן חביות מים, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים מתייצב. אז מה הוא עושה? מתעניין בבני האדם. הוא ממלא ומרוקן חביות מים. כל זה למה? לא לאבד את האופי, לא לאבד את האישיות, כי אם חזית, איש מהיר במלאכתו, עוד יגיע היום, יגיע הרגע שלפני מלאכים מתייצב. או תעמוד לפני המלך, פרו מלך מצרים, ותוכל להפיק את המירב, לא רק מההווה ומהעתיד, אלא גם להבין למה העבר הוא לא עבר שלילי, אלא הוא קורות החיים שלך. יוסף הצדיק, הגעת לאן שהגעת, והעבר שלך הוא חלק מהעוצמה שלך, הוא לא חלק מהכישלון שלך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שמח עם מה שיש, אני אתן לך עוד, אני אעניק לך עוד. השמחה היא מקור של שפע, של ברכה. אם האדם שמח עם מה שיש, אומר הקדוש ברוך הוא, יש למה לתת לו עוד, מכיוון שיודע להפיג את המירה ממה שיש. אבל אם האדם לא יודע לשמוח עם מה שיש, כמו היינו אומרים, אומר הקדוש ברוך הוא, למה לתת עוד, הוא לא יודע להפיג את המירה ממה שיש. כמו ילד מפונה, כמה שניתן, הוא תמיד יאמר, זה לא בדיוק מה שרציתי, זה לא איך שרציתי, זה לא כמה שרציתי, זה לא בזמן שרציתי. אבל אם והיה ואדם יפיק את המירה ממה שיש, ישמח עם מה שיש, יאמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שמח עם מה שיש, אני יכול לתת לך עוד, כי אתה הרי יודע לשמוח עם מה שיש. אבל אם אתה לא יודע לשמוח עם מה שיש, אני אתן לך עוד, אתה לא תהיה יותר שמח, אתה תהיה יותר מתוסכל, אתה משלה את עצמך שתהיה יותר שמח. כי אתה רק רוצה לתת לך איזושהי נקודת אור, שמה בעתיד יהיה טוב יותר כשיהיה אוטו חדש, בית חדש או חברה חדשה. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם יותר, והוא יבין שגם יותר לא משמח. זה רק יעדים והדחקת ההתמודדות עם המציאות והפקת המירב עם מה שיש. זה רק יעדים ויגביר את התסכול, כיוון שאז האדם יראה שגם כשהוא מקבל מה שהוא רוצה עוד, הוא לא מרגיש טוב יותר. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. כל יום מבחינתנו זה היום עשה השם, בואו וניקח את היום הזה, נגילה ונשמחה בו. אפשר לתרץ כל מיני תירוצים למה רע לנו בחיים, אבל אם לא נחליט היום לוותר על תירוצים, אם לא נחליט היום להפיג את המירב ממה שיש בכל נקודת זמן, שום דבר לא ישתנה. ההחלטה צריכה להיות להפיק את המירב ממה שיש בכל נקודת זמן בחיים. אדם אומר לעצמו, אני לא בעבודה הנכונה, אני לא יכול יותר, אני מתוסכל. מה התשובה? התשובה לבעיה הזו היא, לו יצויר כן היית בעבודה הנכונה, מה היית עושה אחרת? אם הייתי בעבודה הנכונה, הייתי מחייך, הייתי משקיע, הייתי נחמד, מצוין, את זה תעשה כאן. אתה צודק, לא ברמת 100%, כי זה לא העבודה שלך. אבל לפחות 20% יותר מה שאתה עושה היום כן אפשר, אז קדימה, זה הכלי, זה הכיוון. כך את הזהות שאתה מאמין שתהיה לך, אם תשיג את תנאי העבודה שהיית רוצה, את תנאי החברה שהיית רוצה, את תנאי המצב הבריאותי שהיית רוצה, כך את הזהות הזו, כך עם הנה 20%, לא 100%, ותייבא אותה, תביא אותה להווה שלך. יום שהלך לעולם לא יחזור. יום שהלך הוא נאבד. אומר הגאון רב אהרון קוטלר, האדם שרוצה לזכות בכתרה של תורה, אומר הרמב״ם, לא יפספס לילה אחד מכל לילותיו ללימוד התורה. ואם הוא 80 שנה למד כל לילה, חוץ מלילה אחד, הוא גאון, הוא צדיק, הוא נהדר, כל כך הרבה דברים טובים אפשר לומר עליו, וראוי לומר עליו, רק משהו אחד לא. כתרה של תורה, לזה הוא לא זכה. מי שלא יאבד לילה אחד מכל לילותיו. יום מבוזבז הוא יום שלעולם לא יחזור. לפעמים בני האדם אומרים, נו בסדר, יום אחד לא היה כמו שצריך, מחר יום חדש. אתה צודק, מחר יום חדש, רק היום שעבד, זה רק בגלל שאנחנו לא מספיק מעריכים מהו אותו יום. אז מה שהיה, היה. וכך אומר רב צדוק הכהן מלובלין, המשנה אומרת, הכל צפוי והרשות נתונה. לגבי העתיד, הרשות נתונה, תבחר את הדרכים הנכונות. לגבי העבר, תניח, הכל צפוי, תסתכל על זה בצורה שכך היה צריך להיות. לגבי העתיד, הרשות הבחירה היא בידך. השמחה לא תיפול עלינו. אם לא נבחר בם, אם לא נבחר להפיק את המהירה ממה שיש, החיים יבחרו אחרת בשבילנו, והם לא יבחרו את החיים הטובים, את החיים שנאמר שאנחנו מסופקים מהם. בבוקר כשאדם קם, שלא יאמר איזה יום יהיה, שלא יחכה לראות איזה יום יהיה. לא נצפה ליום, אלא נייצר את היום. לא נחכה שהוא יגיע, אלא ניצור אותו, נביא אותו. נקום בבוקר, לא נחכה לראות איזה יום, אלא נייצר ונצייר את היום. לא לחכות, אלא לעשות. הברכה מהשמיים יכולה להישלח. השפע יכול להגיע. אנחנו צריכים ליצור את השביל. ומהו השביל? השמחה, האמונה, אי הייאוש, ומצד שני, התקווה. היו ברוכים.